נתחיל בעזרת השם מסוף המגילה. במגילה בסופה כתוב, אחרי שהמן נתלה על העץ ותלו את עשרת בניו, 500 איש הרגו שם בשושן באותו יום, עוד לפני הניצחון הגדול שהיה ב-י"ג באדר. אז כתוב שבאותו יום שנהפוך הוא, שבא היום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא, ששלטו היהודים המה בשונאיהם, נקלו היהודים וכו'. אחרי זה כתוב שאסתר ותסם אסתר את מרדכי על בית המן. זאת אומרת, כל הרכוש של המן הרשע מסרה אותו בידי מרדכי היהודי. ולמה? הרי ידוע שכל הסיבה שהמן שנה את מרדכי, כך כותב רבי שלמה אלקבץ הלוי בספרו מנות הלוי, שלפני כן פעם אחת הייתה מלחמה בין ממשלת פרס למדינה אחרת שכנה, ומרדכי והמן היו שניהם קצינים של צבא חשברוש, והמן היה נוהג בבזבוז, לא בתכנון. כל פעם מאלתר איזה הפסקת אש או איזה נסיגה. ומרדכי היה נוהג בתבונה ובחוכמה, והיה למרדכי מספיק מזון ואספקה לחיילים שלו. והנה הגיע המצב שאצל המן נגמר הכל, והוא פחד שלא יובס, בגלל שחסר לו גם ציוד וגם נשק. אז ביקש עם מרדכי, מרדכי אמר לו בחינם אני לא אתן. אז פעם ראשונה נתן לו עם כסף, פעם שנייה בסוף לא היה לו מה לתת, אמר לו מרדכי אני למד אותך לקח. אז הוא נעשה עבד של מרדכי, חתם לו שהוא העבד, לא היה איפה לחתום, כתב לו על ירחו. לכן כתוב שמרדכי לא ישחרע ולא ישתחווה, היה כל פעם שהמן עובר, היה מראה לו את הירך, מצביע לו על המקום ששם כתוב שהוא המן בן המדת ההגגי, קניתי, מכרתי את עצמי לעבד עולם למרדכי היהודי. אגב, יש מי שאומר שהמן נמכר לעבד יום לשבוע, כך היה ההסכם. זאת אומרת, שישה ימים הוא יעבוד את עצמו, ויום אחד בשבוע הוא יהיה עבד של מרדכי. זה מסביר לנו את הפסוק, והיא כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. אצל מרדכי, כשגזר חשברו שהמן השתחוו לו, מה זה כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם? אני אגיד כל יום, או כאומרם אליו, לא מספיק. והיא כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. אמרו למרדכי, תראה, ביום שהוא צריך להיות עבד שלך, בסדר, אל תשתחווה, אבל ביום שהוא לא העבד שלך, שאר הימים, תשתחווה לו. מרדכי לא הסכים. למה? הוא טען, יש בירושלמי, שאם אדם עבד של רבו ליום אחד בשבוע, אז יש שאלה אם הוא יכול לקדש אישה. כעבד, קידושים לא תופסים. עבד לא יכול לתפוס קידושים באישה, עד שרבו יביא לו שפחה. אבל הוא באופן עצמאי לא יכול להינשא עבד. אבל מה יהיה, יש שם מחלוקת בירושלמי, אם הוא יום עובד את האדון ויום משוחרר. ביום שהוא משוחרר הוא נותן קידושין, אם הקידושין יתפסו או לא. יש שם מחלוקת, יש מישהו אומר שכן תופס. אז אמרו למרדכי, הנה באותו יום תופס הקידושין, כלומר אותו יום הוא לא עבד. אמר להם לא ולא שמע עליהם, אמר להם יש הלכה בסוף נפסקה שלא מועיל, קידושין אינם תופסים בירושלמי, קידושין. ששם הקידושין האלה לא יתפסו. לכן, להגידו להאמן לראות היעמדו דברי מרדכי. אבל זה בערך, העיקרון הוא שהאמן היה עבדו עם כל השבוע, ועם אותו יום בשבוע, היה עבד של מרדכי. וידוע שמה שקנה עבד, קנה רבו. כאן אנחנו רוצים לדעת, יש במגילה הרבה מוסר השכל והמפרשים, שאגב הרבה מפרשים על המגילה. אנשים אוהבים לקרוא את האגדות הקלות, אבל במגילה יש המון המון מחשבה עמוקה להבין ולדעת מה האויבים של ישראל זוממים עלינו וכמה הם שונאים אותנו. שאפילו בשעה שהם הולכים להריגה, הם חושבים איך להשמיד מעם ישראל חלילה. כדי שלעולם לא נעזוב את האיבה. איך כותב הרמב״ם? רמב״ם כותב בהלכות מלאכים, זכור את אשר עשה לך עמלק, שנצטווינו לזכור ולעורר איבתו ושנאתו, ואסור לנו לשכוח שנאתו של עמלק לישראל. זאת אומרת, תמיד צריך לזכור את האיבה, וזו הסיבה. וכאן יש דבר מעניין. המן, כשהוא הולך אצל החשברוש, ועוד נגיע בעזרת השם למדרש, שהוא מדבר עם החשברוש ואומר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, והמלך אין שווה להניחם, אז הוא אומר לו, ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה להביא לגנזי המלך. יש פה שאלה, המן הוא היה פרסי, נכון? בטח שהוא היה קמצן על הכסף, הוא לא מצא את הכסף בעצים. מה פתאום הוא הולך משלם 10,000 כיכר כסף בסכום אדיר וקונה את היהודים? קונה את היהודים, של מה הוא קונה? הלא הוא ראש הממשלה נעשה, המלך שם אותו, שם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. אז גש לאחשוורוש, תדבר, הוא דיבר נאום סתנה שנמשך יום שלם, שכנע את אחשוורוש כמה יהודים צריכים חלילה את התוכנית שהוא תכנן עבורם. אז תגיד למלך והמלך יהרוג אותם, ונגמר הסיפור. אלא אמן, ומה פתאום אמן יהיה נדיב ומבטר על 10,000 כיכר כסף? אומרים רבותינו, דבר נורא, כאן אמן פחד שהחשברוש יגיד בסדר, יגיד ככה, אז הוא יודע, היהודים לא ישתקו, ילכו והתפללו, ילכו יפעילו לחצים, יש להם את אסתר, יש להם את מרדכי, כי יודע שמרדכי יהודי. הם ילכו וילחצו על החשברוש, יעשו הפגנות, יעשו זעקות, יעשו מה שיעשו, והחשברוש נכנע ללחצים, הוא מכיר אותו כבר, הוא לא עקשן, הוא לא חזק, ואז הוא ילך, החשברוש, ויוותר ויבטל את האיגרות. אז כל העצה שלו תופר, הוא פחד שהעצה שלו תופר, מרוב השנאה לישראל. אז מה הוא עשה? הוא יקדים לגבי דידו, רפואה למכה. מכה זה לעצמו, הלך ונתן מהחשברוש 10,000 כיכר כסף, וחתם בחוזה של החשברוש, אין רשות לוותר או לא לוותר. היהודים כבר יצאו מתחום סמכותו ואחריותו של החשברוש, והם שייכים רק להמן. לכן הוא אמר, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך, וגמרנו. והוא הלך וכתב איגרות של שטנה לכל המדינות, 720 ומאה מדינה, אמר להם להיות עתידים ליום הזה ולעשות ביהודים חס ושלום את מה שהוא רצה לעשות. עכשיו, וכל זה היה מתוכנן כדי שלא יחזור בו, היה שווה לו להמן לשלם 10,000 כיכר כסף, שמה החשברוש יחזור בו. הוא יכל לשכנע את החשברוש, אבל לא רצה לסמוך על החשברוש, רצה שהוא באופן פרטי שלא יהיה כל העניין. איך באמת באופן חוקי, עם חוק, אם יש חוק בג'ונגל הזה, אבל איך הם מצאו חוק שצריך ללכת ולהגיד שכן, עכשיו החשברוש כן מתערב, הרי בסוף מי ביטל את האיגרות? החשברוש. מה פתאום? יבואו ויגידו, היה שם, אם היה שם בגץ, בית המשפט העליון, השם יצילנו, עוד העליון כזה, בית המשפט העליון, אם היה אז, היה אומר, או אם היו מגישים היום בגץ לבית המשפט העליון, השמאלנים, מה פתאום אנחנו חוגגים את פורים? זה לא הומני, זה נגד המן, זה אנטישמיות. אז בית המשפט העליון היה פוסק, מה זה? המן שילם 10,000 כיכר כסף, והחשברוש חתם, מה פתאום? החשברוש מפר חוזה, נכון? זה הפרת חוזה. היה תובע גם מהחשברוש פיצויים. אז מרדכי היה מוגן פה בעניין הזה, וזה הפסוק, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. אסתר הלכה כבר לחשברוש ואמרה לו, תראה, הרמן טוען שהוא קנה את היהודים ב10,000 כיכר כסף. שנו כלל וההלכה, וגם בדתי הגויים, מה שקנה העבד, קנה רבו. עכשיו, המן כל מה שקנה, יש את מרדכי שהוא האדון שלו. הכל שייך למרדכי. אז עכשיו מרדכי הוא ייתן את האיגרות, יגיד כן או יגיד לא. ולכן ויכתוב מרדכי. ואז הדבר מצא הן בעיניו של החשברוש, כי החשברוש זה כמו ילד קטן, מישהו מימין אומר לו א', הוא אומר א', הוא אומר לו ב', ב'. אז אמר לו, מצא חן בעיניו הדבר הזה, ואז הסכים לעשות את כל זה. עכשיו, לא רק זה, אלא גם מרדכי לקח את רכושו. פה רואים את ניסי השם יתברך, ולכן הגמרא אומרת, פורים, מגילת אסתר היא אחרון הניסים, והיא נעשתה, זה נס שנעשה בטבע, מתלבש בדרך של טבע, ולכן נקראת מגילת אסתר. זה גם מוסר לנו, להיום, שלא נפחד ולא נחשוב שנגמר הכל. הקדוש ברוך הוא, מי יודע איזה תוכניות יש לו, ואיזה מחשבות. תראה אותו רשע שכבר יש, מי תשעה באב, תראה גם התאריכים מדברים. בדיוק עם מוצאי תשעה באב, במקום לפלוש לארץ ישראל, ואז אף אחד לא היה מדבר מילה. העולם כולו היה מתקיף אותנו, והיה אומר לנו, אתם אשמים, שאתם שולטים על עם זר ומחזיקים שטחים כבושים בידכם ואתם מפרים מחלטות האום, היו מעמידים אותנו אל עמוד הקלון, והוא היה מי יודע מה שהיה יכול לעשות. ורק הוא אחר כך היו, מה היו הסורים והירדנים והמצרים וכולם מסביב, היו משליחים אותנו חלילה לים. הקדוש ברוך הוא התעה אותו ואמר לו, לך תלך למדינה ההילקווית, והוא למה הלך לשם? כדי להראות שהוא מחפש את הצדק, הוא הלך לשם. והיה אם יוציאו אותו משם, יגיד תוציאו את היהודים קודם. והקדוש ברוך הוא לא כך רצה, אלא הקדוש ברוך הוא הקשה את עורפו של נשיא ארצות הברית, ואמר לו, אין לינקאץ', אל תקשר עניינים, זה לבד וזה לבד. אתה לא תצא, נלחם בך. והוא חשב, ילחמו, אז אחר כך חשב שהערבים הלכו איתו. בסוף הם גם הלכו נגדו. כל זה רואים את מחשבת הקדוש ברוך הוא, איך שהקדוש ברוך הוא גלגל את כל העניינים. אחר כך זרק טילים, רצה שאנחנו נתערב כדי שאז הערבים יבואו ויעזרו לו, ויגיד, הנה זו מלחמה של נגד היהודים, מלחמה של ערבים נגד יהודים. הקדוש ברוך הוא הקשה את עורפו של, שוב, נשיא ארצות הברית, ונלחם בו, גירש אותו, יקטוש אותו, יקטוש אותו, ואת כל העמלקים, ותורם של כולם יגיע, עכשיו בעזרת השם. אז עצרה היא ליעקב, ממנה יבשע, ממנה תצמח הישועה. זה כמו אצל המן, תראה שתכננו, הלך בדרכים עקלקלות, וכן אמר המדרש, המן, יש לו נון של הנחש, הנחש לא יכול ללכת ישר, הוא מוכרח ללכת לצדדים, ימינה, שמאלה, אתה לא יודע איזה כיוון הוא הולך בכלל, כל הזמן הוא הולך זיגזגים. כך זה הרשעים, עמלקים תמיד הולכים בדרך חתחתים, גם זה הולך, אתה לא יודע לאן הוא הולך. עכשיו הוא צועק שהוא נסוג, מה הוא מתכנן אחר כך לעשות עוד? אף אחד לא יודע. וממש כל מה שנעשה עם פרעו, ואולי פי עשר. כבר פרעו מזמן היה מתייאש מהתחבולות וכבד לב פרעו. זה ממשיך, וכל פעם מחדש. זה מראה לנו שלא צריכים לפחד. זו תחבולה אחת של המן, שהקדוש ברוך הוא הפר אותה. המן ראה שהתחבולה הזאת לא הצליחה, או שחשש שלא תצליח, הוא עוד לא ידע, לא ראה את הנולד. היה עוד דבר, כשהוא נתן את הכסף לחשבראש, מה רואים אחר כך? חשבראש הטיפש הזה, כל מי שקורא אומר, זה החשבראש טיפש, או שלא היה פרסי, או שהוא טיפש. אומר, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. יש כלל, אומר לך, קח כסף, קודם כל תיקח. הוא החשבראש נותן לו את הכסף בחזרה, ואומר לו, קח כסף חזרה, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. יש שאלה, מה זה הכסף נתון לך, שהסבירו בזה כמה פירושים, מה זה הכסף. אבל יש דרך רמז, אמרו, הכסף לא שממש, הוא החזיר לו את הכסף. אלא אמר לו, יש אומרים שהחשברוש, הרשע, אמר בתחילה להמן, אני לא מרשה לך לגוע בהם. אלא קודם תיקח את כספם. תחרים את כל רכושם. ורק אחר כך, אם העם, כל הדלתוריה שסיפרת עליהם, אלא סיפר עליהם דברים משונים, אגב, המון הלכות ומנהגים, אנחנו לומדים היום על פי דבריו של המן. כי הוא במדרש מופיעים כל המנהגים שהוא אמר, אולי נצטט כמה, אחר כך כמה שורות מהם, ומשם אנחנו לומדים. אומר לו החשברוש, אני לא מרשה לך להרוג, אלא קודם כל הכסף נתון לך. אחרי זה והיה והם לא שינו מנהגיהם, אז רעם לעשות בו כתוב בעיניך. לכן אסתר, כשהיא מדברת להחשברוש, מה היא אומרת לו? כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות. אחר כך היא אומרת לו, מה נכנס אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי? אלא אם כמו התוכנית שלך, של אחרים רק את הרכוש, עוד הייתי שותקת. אבל עכשיו זה לא רכוש, זה כבר נפשות. והיא אומרת לו, כי אין הצער שווה בנזק המלך. הכוונה, המן לא מעניין אותו הממון, אלא הוא רוצה נפשות, והחשברוש טיפש מתחת לרגליים שלו, מתחת הידיים שלו, המן עשה מה שעשה וכתב להשמיד, להרוג ולבד. ואז החשברוש רתח ואמר לה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? כי אני לא אמרתי להרוג, אלא החשברוש אמר רק לקחת את הממון. גם יש מדרש שאומר שהוא אמר לו, המן רשע היה, הוא אמר לו במקום לאבדם, כאילו לעבדם, והעין והאלף לא תמיד, בפרט אצלנו היום בעוונות, העין והאלף, אתה לא יודע מתי הבן אדם אומר עין, מתי הוא אומר אלף. מה אומרת? שהוא אמר לעבד, לעבדם, זאת אומרת לה, שיעבדו, יהיו עבדים, והמן הלך וכתב לאבדם, ואמר, הם יתפסו, יגידו, כן, לא שמתי לב, כאילו זה טעות של כתיב או קריאה לא נכונה. הרבה פעמים אתה מקבל מכתבים, ובמקום עין יש א', זה לא בעין. אז זה היה התוכנית של המן הרשע. אז יוצא ששוב, יש מקור למדרש הזה, שכך הייתה התוכנית המקורית עם החשברוש, שלקחת רק את ממונם של ישראל. ואחר כך, אם לא ישנו את דרכם, לקחת את נפשותם. אבל במדרש כתוב רמז, אמר לו, הכסף, הכסף זה העץ. כי כסף גמטריה עץ. כסף, כף ופז, 100 וסמך 160, עץ 160. מה פירוש? אז הכוונה על הרמז, על העץ שתלו את המן, כבר רמז לו בפסוק, הכסף נתון לך, ניבא ולא ידע מה ניבא, שהעץ יהיה מוכן ומזומן בשבילו, בשביל המן רשע. אבל מה הכוונה העץ? על איזה עץ הם מדברים? אומרים רבותינו שהאמת כתוב במדרש שאחרי שהוא דיבר עם החשברוש כל זה, חשברוש פחד ואמר לו, אני הייתי כל מי שהתעסק עם ישראל נפל. כך היה עם פרעו, עם לבן, כך היה עם פרעו, כך היה עם בלעם, וכך היה עם נבוכדנצר, יותר מזה סבא של אשתו, וכן הלאה, אני מפחד להתעסק איתם. אז אמר לו, לא תפחד, הפעם הקדוש ברוך הוא עזב אותם, עברו ה-70 שנה, הוא גם המן היה יודע הכל, כל הדרשות ידע. אמר לו, עברו ה-70 שנה של אמר בירמיה למלות לבבל, והנה, אז הקדוש ברוך הוא עזב אותם, למה הם עזבו את התורה? אז אמר לו, טוב, אבל בכל זאת, אמר, תדע לך שיש להם עוון חמור שהם לא שילמו עליו, והוא עוון מכירת יוסף. המן יודע הכל, כל השס הוא יודע. גמרא בסנהדרין אומרת שאנחנו בגלות עד עכשיו סובלים בעוון מכירת יוסף. יוסף מספרו 156, גימטריה 156, ויש ארבע אותיות, יוצא 160, עוד פעם עץ, גימטריה עץ. אז אמר לו, הכסף נתון לך, אז אמרו, טוב מאוד, יוסף זה גימטריה עם האותיות, זה מספר עץ, אז אנחנו יכולים עליהם, והקדוש ברוך הוא מתכנן הכל. ביד מי הם נפלו? מרדכי ואסתר. מרדכי ואסתר היו מצאצאי בנימין, איש ימיני, שבט בנימין, ובנימין לא היה במכירת יוסף, לא היה שותף בעוון מכירת יוסף. לכן ניצלנו, כל מיני סיפורים היה בזכות מרדכי היהודי. מרדכי ואסתר, הם לא היו במעשה של זה. הוא האמן רצה לקטרג, חיפש עליהם כל מיני דברים לגלגל, ולא מצא. מצא מכירת יוסף, חשב לעשות מה שאחר כך הרומאי עשה, עם 10 הרוגי מלכות, שגלגל עליהם עוון מכירת יוסף. האמן עוד 400 שנה לפניו, 500 שנה לפניו, רצה לעשות את הדבר הזה, לא הצליח. למה? היו שם מרדכי ואסתר, הם מצאצאי בנימין, לא היה בנימין בחטא הזה. אז זהו, אז זה הכסף נתון לך. למענו, המדרש אומר שהמן מדבר לאחשוורוש ואומר לו, ולמדנו אגב כמה הלכות, והגמרא אומרת, לקה לידע לשנה בישה כהמן, אין כמו המן יודע לשון הרע. אמר לו לאחשוורוש, מה תגיד, שיש מהם איזה תועלת, יש כל אומה, יש להם תרבות, פולקלור, עניינים. אמר לו, אתה יודע מה, כל אומה יש לה איזה סוג של מקצוע. יש חוטבי עצים, יש שואבי מים, יש חוצבים בהרים, יש סטטים, יש פועלי בניין. בדרך כלל, רוב בעלי איזה מקצוע יוצאים מאיזה עדה מסוימת. יש נגרים, ספרים וכן הלאה. הם כל מיני מלאכות וגם לא עובדים כמו שצריך. אמר, יש ביניהם כורכי ספרים. ושעל דתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים. מה זה ואת דתי המלך אינם עושים? אומר לו, למשל, אנחנו מביאים להם ספרים שלנו לקרוך אותם, הם אומרים, לא, חס ושלום, אסור לנו לגוע בזה, זה ספרים טמאים, איך אנחנו נקרוך אותם? והוא אומר לו, הם כל היום זוללים וסובעים, מיום ראשון מתחילים לתכנן את השבת, קונים דגים, קונים בשר, חוזרים לחנות עוד פעם, אומרים, תלי בשר יותר טוב, קונים תרנגולת, אחרי זה מחורת אומרים, רואים תרנגולת יותר טובה, מחזירים אותה, מחליפים אותה. ועוד יותר, המדרש אומר, אמר אמן, זה חל ראש חודש בשבת, יוצאים לו עיניים גם אם חל ראש חודש בשבת, אומרים, זה לא מספיק סעודה אחת רגילה של שבת, אלא צריך לעשות סעודה, להוסיף עוד דבר של גם ראש חודש. אומר, ופעם עושים ראש חודש מלא, פעם ראש חודש עושים יומיים ראש חודש. ואנחנו לא יודעים, אומר, עושים ברכת הלבנה אחרי זה, וכשהם רוקדים בברכת הלבנה אומרים, כשם שאנחנו רוקדים נגד הלבנה, אז, ולא יכולים לגוע בה, ככה המלך והשרים לא יגעו בנו. תיפול עליהם אימת ופחד. אז הוא כבר הזכיר את העם. אך אומר לו, כשבא ערב פסח, אז הם שורפים את החמץ, עושים מצות, נכנסים לבתי הכנסת ואומרים, כשם שביערנו את החמץ, כך יבער השם את הממלכה הזאת מבינינו ויצילנו ממלך הטיפש הזה. וכן על זה הדרך. אמר לו, אחרי זה המן היה, נעשה ראש הממשלה, הוא היה ממונה על המיסים, לאסוף מיסים. אז היה הולך ליהודים, אומר לו היהודי, תן מס, אומר יום שבת. נפל במזלו של המן שבת. בא אחרי השבת, אומר לו, מה אתה רוצה? רק עכשיו התחיל השבוע, עוד המסחר אצלנו לא התעורר, תחכה, אמצע השבוע, סוף שבוע, תבוא. בא בסוף השבוע, אומר לו, עכשיו אתה בא, אנחנו מתכוננים לשבת, אין לי זמן עכשיו, בסוף השבוע הגעת. טוב, התייאש אלינו. בא אחר כך, אומר לו, עכשיו חודש אדר, עוד מעט פסח, אנחנו עסוקים להכין את כל העניינים לפסח. חיטים, ואוכל, וירקות, הכל צריך להכין. ולהכין את הבית, ולסייד, ולצבוע. טוב, בא אחרי פסח, אומר לו, עכשיו זה זמן העומר. מתכוננים, אנחנו לחג השבועות. בא אחרי שבועות, אומר לו, כעת זמן הקציר. נגמר הקציר, בא זמן הבציר. גמר את הבציר, אמר לו, זמן מסיקת הזיתים. גמר זמן מסיקת הזיתים, אמר לו, עכשיו מתחיל חורף, אני צריך לטוח את הגג, ולשפץ את הבית לחורף, להכין ביתך לחורף. אחרי זה בא החורף, אומר לו, מה אתה רוצה? לא עבדתי כל השנה כולה, אתה בעצמך ראית, הלכת ובאת, הלכת ובאת, כל הזמן נעסוק. מה אתה רוצה עכשיו שאני אעבוד? תבוא בסוף החורף. בא בסוף החורף, עוד פעם, פסח. אמר, זהו שהה פהה. מה זה שהה פהה? ראשי תיבות שבת היום, פסח היום. ואז הוא מספר לו שם, למשל, למדנו עניין של פרחים ששמים בבית הכנסת בערב שבועות. שם המן אומר לו, זה המדרש הזה קדום מאוד, תרגום שני. אומר לו שהם אוספים פרחים ומביאים איתם לבית הכנסת בשישה בסיוון, מוציאים שתי ספרי תורה, לא מספיק להם ספר תורה אחד, ומביאים את הפרחים ואומרים, כשם שאספנו את הפרחים, כך יאספנו השם במהרה מהאומות, ואומרים שירה לאבותינו, ביום זה ניתנה תורה לאבותינו בהר סיני, ואומרים שירה לקדוש ברוך הוא, ועוד פעם אומר, מקללים את המלך הטיפש הזה, מתי יגיע היום שנתפטר מהמלך הטיפש הזה. מאותו דבר, יש להם ראש השנה, תוקעים בשופר, מבלבלים את השטן, ערב כיפור, גם כל המנהגים של ערב כיפור, הכפרות והסעודות של ערב כיפור, הכל המן שם אומר, ואתה רואה הרבה פעמים הראשונים מביאים מזה הלכה ואומרים יש במדרש תרגום שני שאמר המן להחשברוש כך וכך, מכאן יש לנו ראיה, כי זה עוד מזמן בית ראשון, זה סוף בית ראשון, זה ה-70 שנה שאחרי חורבן בית ראשון. טוב, אז המן עשה מה שעשה, דיבר מה שדיבר, ולשון הרע, הגמרא אומרת, מתקבלת, כשאדם מדבר, מתקבל, ולכה דידע לשנה בישה כהמן, אז... אז הדברים, זהו, מתקבלים. למשל, הוא מדבר איתו על שבת, הוא אומר לו שמה במדרש, הוא אומר, מצווה לענק את השבת ולהיבטל ממלאכה, וככה הם עושים. הוא אומר, ובשבת לא עושים שום מלאכה. מה שאומרים להם, אם נופל איזה גוי או איזה מישהו חולה או איזה דבר, לא, אסור לעזור. הם אומרים, היום אצלנו שבת. הוא אומר, אבל אם בבית שלהם יש שריפה, מחבים אותה ואומרים זה משום פיקוח נפש, מותר. יש להם חולה בבית, שוחטים לו בהמה, מבשלים אותה בשבת, אומרים פיקוח נפש, דוחי שבת. אבל כל מה שהמלך מבקש, לא עושה. לא עושים. דתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים. וכן הלאה, דברים כאלה. טוב, חשברוש, אחרי ששמע את כל הדברים האלה, אמר לו, הכסף נתון לך, והעם נעשות בו כטוב בעיניך. רבותינו אומרים, שהחשברוש עשה הכל מאיפה התחיל. התחיל הסיבה מאותה סעודה. מעשה שני חטאים עשו, אותו דור. החטא הראשון היה שהשתחוו לצלם. הגמרא שואלת, למה נגזר הגליה על אותו דור? בני שהשתחוו לצלם. הצלם בזמן דניאל. דניאל הרי היה באותה תקופה של פורים. ודניאל צעק והזהיר אותם, אבל הם, כתוב, עשו לפנים. גם הקדוש ברוך הוא עשה לפנים. הגמרא אומרת, זאת אומרת, הלכו להשתחוות לצלם תוך אונס. התכוונו על הקדוש ברוך הוא, אבל השתחוו, לא היה להם כוח עוז להגיד, לא נשתחווה, נהרג ולא נעבור. והעבון השני היה שנהנו מסעודתו של אותו רשע. זה מסביר לנו גם את המדרש שאליהו הנביא הלך בשליחותו של מרדכי הצדיק אצל משה רבנו. מרדכי אמר לו לאליהו, לך למשה רבנו, תודיע לו שאנחנו בצרה גדולה, כי רק הוא יכול לעמוד לבטל את הגזרה. כי כל גזרה וגזרה, אם משה רבנו עומד, מבטל אותה תכף ומיד. אז הלך, מצא את משה רבנו, דיבר וסיפר לו, שאל אותו אם זה בטית או בדם. אמר לו, לא בדם, יכתב לאבדם, לאבדם חלק את המילה לשתיים, לא בדם. אמר לו, יש להם צדיק בדור? אמר, כן. מה שמו מרדכי? אמר, תגיד לו שהוא יתפלל למטה ואני אתפלל למעלה. שאלו, למה צריך שניים? אז תמיד ידוע, מתים לבד להתפלל עלינו לא מועיל. צריך שהחיים יתעוררו, וממילא למתים יש כוח לעשות. אבל מתים לבד שיתפללו עלינו, לא יעזור. לכן יש מצווה בשולחן ערוך מובא שללכת לבית קברות, פלל שם, לא לבקש מהמתים שהתפללו, אלא מבקש מהקדוש ברוך הוא בזכותם. או יש להגיד להם שאנחנו בצרה שיעלו והתפללו בשמיים ויגידו סניגוריה על ישראל. אנחנו לא מבקשים מהם שהם יעשו, אלא שהם יתפללו. אז, אבל עדיין צריך להבין למה צריך שניים. הוא אומר לו, יש מישהו, הרי בלאו הכי מתפללים, שלח אותך מרדכי, יגיד לו אליהו הנביא, שלח אותי מרדכי לבקש ממך, אז יש. אלא משה רבנו גילה שהיו שני עבירות. עבירה אחת, עבודה זרה, עבודה קשה. עבירה קשה. עבירה שנייה שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אמר לו, יש מישהו למטה? אמר כן, שאמר לו, יש מרדכי. אני למעלה והוא למטה. אני למעלה, אומר משה רבנו, אני אעמוד מול העבון של עבודה זרה. כמו שראינו בפרשה שלנו, בכתיסה, שנקרא בשבת. השם אבי חל משה את פני השם אלוהם, למה השם יחרה אפיך ועמך, זכור, עשו עגל. על עבודה זרה זה עבירה קשה. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, לא אותי, אותי ציווית, לא אותם. הם לא ראו אותך בהר סיני. אתה דיברת רק שתי דיברות, ואת הכל אני אחר כך אמרתי להם. אנוכי השם לא יהיה וכו' וכו' וכו'. אז אבון של עבודה זרה, מי שיכול לבקש שהקדוש ברוך הוא ימחן עליו, זה משה רבנו. אז משה רבנו אומר, אני אתפלל שם למעלה, לבטל מהם עונש של אבון עבודה זרה. ומרדכי התפלל למטה על עבון של אכילה ושתייה, דברים ששייכים לעולם הזה, שזה נהנו מסעודתו של אותו רשע. ואז אנחנו לזה. אבל בגמרא כתוב, מה זה בהראותו את עושר כבוד מלכותו? בהראותו, מה יש להראות? סעודת ארץ ישראל הראה להם. סעודת ארץ ישראל הראה להם. כתוב בירושלמי שבארץ ישראל כשהיו עושים סעודה, כך היה תקנון, חוק. יש סעודה באיזה מקום, אז היו עושים הרי גינות, גן שלם, למשל אדם מסיא את בנו, אז עושה סעודה באיזה גן, שם פורס שטיחים ואוהל ענק עושה, שם מביא את כל המוזמנים. עכשיו, כיוון שבאים המוזמנים רוצים לדעת מה יש לאכול פה היום, אבזים, עויונות, או פרגיות, צריך לדעת מה, מה ממולא ומה יש, אז היו מציירים, הגמרא אומרת, את כל הציור של המינים השונים שיש בסעודה, היו מציירים על הדופן מבחוץ. כל מי שבא יש לו תפריט מוכן, ולא רק תפריט, רשימה. הוא רואה גם ציור, צבעים אמיתיים, כל סוג וסוג של מנה ואוכל, מה יש שם. כך עשה אחשוורוש הרשע, הרי הוא עשה להם 80 ומעט יום סעודה, אז בהראותו עשה להם את
הציור והביא כלים את המקדש. כתוב כלים מכלים שונים ואין מלכות רב כיד המלך. מה זה בכלים מכלים שונים? דרשה הגמרא, כלי בית המקדש. טוב, שאלו למה הוא לא קרא לו אסון בתוך הסעודה הזאת. הרי בבלשצר הוציא את הכלים בשנת ה-70 לנבוכדנצר, שנת ה-70 לגלות בבל. הוא עשה חשבון שעברו 70 שנה ולא קרה כלום. אותו לילה עשה סעודה בלשצר והביא כלי בית המקדש, נכון? ומה היה באותו לילה? היה יד וכתבה על הקיר. באמצע הלילה ראו יד יוצאת וכותבת על הקיר, כמו שכתוב בדניאל, מנה מנה תקלו פרסין. ואף אחד לא ידעת שהביאו את דניאל, והוא קרא להם, אמר להם מה כתוב פה, מנה מנה תקלו פרסין. אמר לו, הנה עוד מעט נקחה המלכות ממך, מבלשצר, מבבל, ונמצרה לפרס. אז הנה בחומה משתת משתיהם, והפסוק אומר בבלליה התקטיל בלשצר, אותו לילה נהרג בלשצר. למה? הוציא כלי בית המקדש רשע מרושע, והוציא את בגדי הכהן הגדול ללבוש אותם, רוצה לאכול והתפאר בהם, אז נהרג. למה אצל אחשוורוש הפציא את הכלים ולא נהרג אותו לילה? אז זה הפסוק עונה, בכלים מכלים שונים ואין מלכות רב כיד המלך. מה זה כיד המלך? אומר, כיד המלך זה היה יד, יד מלכו של העולם, שבשתי, כל העיצה עם בשתי וההריגה שלה הייתה, זה בגלל זה. שלא תאמר, איפה הדין הזה שנעשה בחשברוש, שהוא השתמש בכלי בית המקדש, אז אמר לו, כיד המלך. עד כאן תחבולה אחת של המן שהיא הפר אותה הקדוש ברוך הוא. האמת שהמפרשים כותבים בלי סוף. תחבולה נוספת. תחבולה נוספת כתוב עוד בזמן ושתי. דיברנו על ושתי. ושתי סרבה לבוא למלך. לא רק שסרבה, אלא שלחה לו בזיונות. כי החשברוש היה שיקור אותו היום. אז שלחה לו בזיונות וכללות. שם בגמרא כתוב מילים קשות. אמרה לו, הרוריתה, אתה השומר של הסוסים, המגדל הסוסים של אבא שלי היית. אבא שלי כל מיני ינות היה שוטה. ואף פעם לא עשה שטויות, לא דיבר דברים בטלים. אתה עוד לא הספקת לשתות משהו, כבר השתבשה דעתך עליך. זאת ועוד, למה הוא שלח אליה המלכה ושתי? פעם כתוב המלכה ושתי, פעם כתוב ושתי המלכה. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, ואחר כך ותמען המלכה ושתי. הוא החשברוש לא יכל לסבול, ראה שבשתי זאת היא גם כן, היא הייתה שמאלנית, מאלה הראשי השמאלנים. היא אמרה, מי זה החשברוש? הוא מלך, אני מלכה. שוויון זכויות. פמיניסטים. אמרה, אני גם כן מלכה, גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים. אמרה, לפני שהוא נהיה מלך, אני מלכה. הוא היה קורא לה ושקי, ושתי. היא אומרת, לא, אני המלכה ושתי. איך שנולדתי בבטן אמי, אני הייתי מלכה, כי היא נסיכה. ביתו של נבוכדנצר. אז היא אמרה, אתה עושה סעודה, גם אני עושה סעודה לנשים. ואז התחיל היצר הרע ביניהם, השטן של המחלוקת ביניהם, אז הוא רצה להביא אותה לשם, ואמר ככה, אם היא תבוא סימן שמה שהיא עשתה סעודה זה רק להראות, אני יודע את האישיות שלה, רוצה לחגוג איתם, גם היא רוצה לשמוח, אז לא נורא. אבל אם היא תסרב לבוא, סימן שמה שהיא עשתה סעודה, שהיא חושבת את עצמה למחליטה כמוני בממלכה, ואני צריך למצוא לזה תקנה. עכשיו פה מי התערב? התערב המן הרשע. ויאמר ממוכן, גמרא אומרת, הוא המן לפורענות מוכן. זה ממוכן, היה להם כינויים. בא ואומר, לא על המלך לבדו, עמתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך החשבירוש, תראה רשע מרושע, הוא רצה לתכנן כל זה נגד עם ישראל. הוא עושה פה, מה הוא, יש פה איזו תוכנית, והוא עושה תוכנית נגד עם ישראל, והתוכנית הזאת בסוף נדבקה עליו. בדתי פרס ומדי, כמו כל המדינות בעולם, כשיש למלך איזו תלונה, או אפילו האשמה חמורה נגד מישהו, אז יש בית משפט. מיד המלך מורה לבית המשפט העליון, הצבאי או מי שזה, תשפטו את האיש הזה. והם שופטים, לא משנה כמה זמן זה ייקח, יום, יומיים, שלוש, העיקר עושים משפט. המלך מוסר אותו לבית המשפט, בית המשפט חורץ את גורלו, וכמובן, בית המשפט מקבל רמזים מהמלך, מה המלך רוצה, מה המלך מצפה מהם, איזה סוג פסק דין. המן רצה שבשתי תומת בלי משפט. זה נגד החוק. וכאן באמת ושתי מתה בלי משפט. מה עושה המן? הולך ואומר למלך, שמע, ויאמר מוכן, לא על המלך לבדו עמתה ושתי המלכה שאתה צריך להביא אותה לבית המשפט, לא, אלא כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. והיום הזה תאמר לעשרות פרס ומדי ששמעו. אז מה אתה רוצה? יכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. הכוונה, בוא נעקוף את בית המשפט, לא הולכים לבית משפט ולא לבגץ ולא לכלום, תהרוג אותה אתה. אז זה במקום, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך הוא בעצמו, לא צריך את בית המשפט, לא צריך אישור של אף אחד לראותה הטובה ממנה. למה עשה את זה הרשע? הוא תכנן בפרק, שתי פרקים אחר כך, להרוג את כל היהודים. ואם להרוג את כל היהודים, אז צריך לפנות לבית המשפט שיאשר את זה, או לפרלמנט הפרסי שיאשר את זה. אז זה בעיה. שם יש למרדכי כוח, ושם בטח ישחדו אותם, ויש אנשים שאוהבים את היהודים, וזה. ואולי ההחלטה לא תתקבל, וגם אם תתקבל, לא תתקבל פה אחד ברוב קולות, אז כבר יהיו חילוקי דעות. רצה המן לעקוף את כל הסיפור מראש, תיקן חוק שאם יש מישהו שפושע נגד המלך, יש סמכות בידי המלך להרוג אותו ללא משפט. וזה פירוש המילים, יצא דבר מלכות מלפניו, ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. חשברוש קיבל את זה. כמובן, אף פעם לא ראינו שחשברוש מתנגד למה שאומרים לו. מה שאומרים לו, בסדר. אמר בסדר, חתם, הרג את ושתי, למחרת זכר את ושתי את אשר עשת, ואגב המדרש אומר שהוא תלה את כל שבעת הסריסים למחרת. מה עם המן הרשע לו? הוא הראש היה, אז כתוב שהוא ניצל, אז החבל נקרע. אז רק קרה פעם אחת, אחר כך זה קרה שוב. בלי נדר בליל פורים, יש עוד המשך על זה, נדבר על זה. טוב, כאן אמר הקדוש ברוך הוא לאמן, אתה תיקנת את החוק, חייך שזה יהיה איתו. כשהוא חטא והלך הקים עץ גבוה 50 אמה ורצה לתלות את מרדכי, ויאמר המלך תלוהו עליו. מה זה עליו? על פי, הרי צריך כל פסק דין על פי סעיף כך וכך. עכשיו אומרים לו סעיף, יש מועצת הביטחון מספר תרפח ותרמת רימח שמו ותרמד הרמד עליה והיא רצון. אז אומרים, אמר לו ולא יעבור, תלוהו עליו לפי אותו סעיף שהמן עצמו מכיר אותו טוב, שהוא היה היוזם והגיש אותו לאישור הפרלמנט, שהורג המלך בלי אישור פרלמנט, בלי אישור בית משפט, בלי ערעור, בלי כלום, גם אותו תעשו כך. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, והחמת המלך שכחה. אז הנה רואים עוד פעם הפרת עצה של המן. עוד הפרת עצה של המן אנחנו רואים. מי שקורא את המדרש מזדעזע. אומר, מה זה אכזריות? אבל אנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו מדברים על אכזריות. כבר היה שאול המלך שריחם על עמלק, וראית שהוא עצמו אחר כך נהיה אכזרי על נוב עיר הכהנים, ששחט את כל נוב עיר הכהנים. האמריקאים גם כן תמיד היו מדברים עלינו, איתנו, על אכזריות, והנה אנחנו רואים כעת את ההומניות והצדק שלהם. שימשיכו עם זה, זה טוב, זה מתאים להם. עשר חרבך תחיה, שישחטו, שמה נתן להם הקדוש ברוך הוא חרב. והם תמיד טילים יש נגד ישראל כבר חודש וחצי, הם לא עושים כלום בשביל להציל את הטילים, הקדוש ברוך הוא מכה בהם גם כן. אין, הקדוש ברוך הוא לא עביד דינה בלה דינה. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שהוא מעלה, רק הוא ערך אפיים. מדי פעם שולח הקדוש ברוך הוא איזה דבר קטן, לעורר אותנו, אני נמצא, אני משגיח, אני שומע ואני רואה. שטיל אחד יהרוג קרוב ל-30 איש, ועוד נעדרים, ועוד איזה מה עשה להם שם סופה. ופה, בן פורת יוסף, השם שומר ישראל, 40 טילים נופלים, וזה, אני לא רוצה לפתוח פה לשטן, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור את עמו ישראל לעד, אבל זה רואים השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. מה זה? מה זה אם לא השגחה פרטית? טוב, היה, וכאן צריך להיזהר, אמרתי, כשהמן הרשע מובל להורג. שומר אותו חשברוש הרשע בידי מרדכי. שולח את מרדכי ואומר לו, קח את המן ותוביל אותו לתליה. כתוב שם, אני אקרא לכם קטע קצר, מה שאומר המן. כן. ענה המן ואמר, בבקשה ממך אל תתלה אותי כמו שתולים הנבלים, שכל הגיבורים היו כעין לפניי, כל השליטים כפופים אליי, הייתי מוריד ממלכות במוצאי פי. עכשיו אני עומד רועד לפניך, אל תעשה בי מה שביקשתי לעשות בך. חוס על כבודי ואל תעשה בי מה שעשו לאגג זקני, ואתה מרדכי איש חסד, הוא מתחיל לעורר אצלו את הצדק, את היושר, את הרחמים. אל תארגני כדרך הרוצחים. אל תזכור לי שנאת הגג. אל תיתור לי איבה כמו שנתר עשיו ליעקב. אני קורא את זה יפה, הוא בטח קרא את זה בפרסית, בחיות, וככה מנגינה בהתחלה, מנגינה בסוף. זה היה מעורר, אם זה היה בשידור של האמריקאים, הוא מה היו עושים מזה. ניסים גדולים נעשו עמך כמו שנעשו לאבותיך כשעברו את ים סוף. עיניי חשכו מראות פניך ואינני יכול לפתוח פי לפניך. חרשתי עליך מחשבות רעות, חוס על חיי מרדכי הצדיק, רחם על סבתי, אני זקן, אל תתלני. הוא אומר לו אחר כך, ואם אתה רוצה להורגני, התז ראשו בחרב המלך שבה הורגים שליטי המדינות. והיה המן צועק ובוכה, ומרדכי לא היתה לו אוזן. אחר כך הגיע לאמצע גינת ביתן המלך, והיה המן בוכה וצועק, עד שכל שושן שמעה את הצעקות שלו, את הצבחות, והמרדכי אמר לו, תענו לו, תתלו אותו, כתוב שם, עם המצנפת, המצנפת תפסה חצי עמה בגובה. אז שואלים הפרשים, מה קרה? מרדכי הרי איש רחמים, מה קרה? אומר, ימח שמו וזכרו המן, כל זה היה תרגיל, למה? הוא רצה שהוא יהרג כמו שר, שהוא יש שתי סוגים של הריגות. יש הריגה של איש מדינה, מת איש בעל מעמד מדיני גבוה, ואז ההריגה שלו הריגה מכובדת בחרב המלך כמו שהוא אומר, ויש הריגה כמו שנהרג בוגד או מרגל, תולים אותו על העץ. המן התחנן למרדכי, הוא לא אכפת לו היה, הוא הולך למות, הוא ידע, אבל הוא ביקש שיהרגו אותו בצורה, וכמו שזה הרשע כעת מבקש, שיתנו לו לצאת כדי שהוא יישאר שלם, ואחר כך יגיד ניצחתי. שהוא יצא בצורה מכובדת ויגיד לי תחתי, ואז מה האגרות, מתי הסיפור הזה היה? בחול המועד פסח. האגרות שהוא שלח צריכות להתבצע ביוד ג' אדר הבא, לעוד 11 חודש, ואז כשהוא ימות כאיש הגון, אז יבצעו חלילה ביהודים את כל מה שהוא זומם לעשות. למה? כי המן אדם חשוב, הוא לא נתלע על עץ כמו אדם בזוי, כבוגד, אלא הוא נהרג בתקודת המלך בחרב, מפני שהיה לו איזה עניין, הוא לא התנהג כמו שצריך, הרגיז את המלך החשברוש, והגידו, החשברוש זה משוגע, כל פעם קבל איזה התקפה, פעם הורג את אשתו, פעם, איך לא אמרו, הרג אשתו מפני חברו, אחר כך הרג חברו מפני אשתו. אז לא נורא, ויהרגו את היהודים. זה כל המחשבה שלו, הולך בפתחה של גיהנם, ומחפש עוד עם על שפת חלקות שלו, כדי לטפל ביהודים. ואז מרדכי הבין תכף ומיד את העניין. אמר, פה לא משחק עניין של אכזריות או רחמים, אלא גורל של חיים או מוות. אם אני מוותר לו, ואם אני מגלה חולשה ורחמים אליו, מחר כל אלה מזרח התיכון פה. אלה לא יודעים, משוגעים, אלה עולים על הגגות, לא נורמלים. יגידו, המן עוד חי, ומי יודע מה, דיבר איתו מהירח, דיבר איתו מהכוכבים, מהלוויין, והוא אומר, תמשיכו ותעשו, ויבוא יוד ג' באדר, מי יודע מה ירצו לעשות ביהודים? ואז יהיה לנו פרעות פה, לא נגמור. אמר, אין דבר כזה, אני לא ארחם עליו, אתלה אותו על עץ, וישאר תלוי עד יוד ג' באדר הבא, כדי שכולם ישמעו ויראו, וידעו שהקדוש ברוך הוא עשה נס שנהפוך הוא. פה רואים עוד פעם את התחבולות של המן, ועוד פעם את הדרך שלו, אותה שיטה שהוא מנסה חלילה לקלקל. דבר נוסף, כתוב, אצל החשברוש, אחרי שהפיל את, הרג את ושתי ונזכר וכל זה, אז אמרנו עשה נקמה בהם. טוב, עשה נקמה בהם, הלך, המשיך הלאה, והקבצו את כל נערה בתולה, טובת מראה, לדהגי וכו' וכו' וכו'. יש בגמרא קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. והגמרא מביאה ראיה מהפסוק. כתוב, לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. אמנם אחרי זה כתוב, יעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. הוא סמיך לה, אומרת הגמרא, נותן לחם לכל בשר. כמו שקשה, איך קשה לקרוע את ים סוף? לפניו שום דבר לא קשה, אבל בעולמנו זה נקרא קשה, כך קשה פרנסה של בן אדם. אז מזונות וקריאת ים סוף, מכאן למדנו שהם קשים. זיווג של אדם גם כן קשה כקריאת ים סוף, מאיפה למדנו קשה לזווה גם? אצל יוסף כתוב, ויקבצו את כל אוכל, קבצו את כל אוכל בערים ושמרו בזמן שנות הסבא, ויקבצו. אצל זיווג לאחשוורוש, שאפילו שהוא מלך, היה קשה גם כן, ויקבצו, שמח מזונות לאישה, למצוא אישה. עוד כתוב, ויפקד המלך פקידים, ויפקד המלך פקידים, זה על למצוא זיווג, ושם כתוב, ויפקדו. אז מכאן למדנו, קשה, קשה. אמרו בפורים יש סגולה מיוחדת שאדם מתפלל על המזונות, בפורים סגולה מיוחדת שפלל גם על זיווג. כיוון שאז מתעורר הנס הגדול הזה, אז וזה מה שכתוב, חייב איניש לבסומה בפוריה עד אלה ידע בין ארור המן לברוך מודה. למה תקנו לנו מה החיוב הזה לשתות? לשתות עד שיש שיקור מעט, כך כתוב עליך, לא שיקור, שיקור שמשתולל. אלא שיקור מעט, הכוונה קצת מבולבל, לא צלול בדעתו. יש בגמרא, בעירובין, רב ששת אומר, אני יכול להיות סניגור של כולם ביום הדין. נפתור את כולם מהדין. יש לי איזה סעיף. מה? הוא אומר, אחרי שהרב את המקדש, אני יכול לפתור, אבל לא מי שעושה עוון מזיד. מי שנכשל בשוקק, באיזה עבירה, אני אפתור אותו. איפה? הוא מצא פסוק, הוא שחורת ולא מיין. יש לנו דין שיקורים. בגלות, בצרות שיש לאדם בגלות, יש לו דין שיקור. אז כתוב, הוא שחורת ולא מיין, כיוון שכתוב הוא שחורת ולא מיין, אני פותר את כולם מהדין. עכשיו הגמרא, אחר כך כתוב, באותה מסכת, אבל כמה דפים אחר כך, שגלות ועניות אם אדם סובל נדודים, אין לו בית קבוע, עבודה קבועה, או סובל עוני, מחסור בפרנסה, קושי בפרנסה, מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו. זאת אומרת, הוא אומר כל מיני מילים, בשמיים לפעמים אומרים, אל תשימו לב מה שאמר זה, אל תרשמו לו. זה מסכן, בולבל מרוב הצער שלו, מדבר. כמו איוב, לא בדעת ידבר. מקשה שם הגמרא, מה פתאום שלא ידונו אותו, כן ידונו, בסוף הגמרא מסיקה שמי שעני, לדון אותו לא ידונו, אבל ידונו אותו למה לא התפללת להיות פרנסה. אפשר ללכת לקדוש ברוך הוא להתפלל שיפתח לך שערי פרנסה. על זה יחייבו אותו. אבל ברגע, חידה אומר, חכה רגע, יש לי פקעת שני סעיפים שאני אצליב אותם יחד. יש פה בעיה שמהגלות אנחנו שיקורים. ויש פה בעיה אחרת, מי שסובל עוני, אז הוא עובר, מעבירים אותו על דעתו. אתה את העני רוצה לשפוט למה הוא לא מתפלל. אבל רק רגע, אם הוא בגלות, אז הוא לא יכול להתפלל. למה לא יכול להתפלל? שיקור, אמרת שיקורים. שיקור לא יכול להתפלל, אסור לו להתפלל. הדעת שלו לא צלולה, הוא לא יודע מה שהוא מתפלל. הוא עומד עמידה, הוא לא יודע אם הוא אמר גאל ישראל, גואל ישראל באמצע העמידה, הוא נמצא בשחרית או ערבית, הוא בולבל, הכל ביחד אצלו. אז בגלות, אם אדם נמצא, מה פירוש בגלות? לא שאלה טוב לו בגלות. כמו עכשיו, מצב חירום, מצב של קושי, וגם עוני, אז זה כשיקורים. בגזרת המן, ישראל כולם היו כמו שיקורים, ושחורת ולא מיין, למה אין לך גלות קשה מזו, ששם עליהם רשע מזרע עמלק, שהוא היה גוזר עליהם גזרות. בהמן הגמרא אומרת, ותוציאנו לרוויה בזמן המן. מה זה ותוציאנו לרוויה? רוויה זה שותה יין לרוויה. אדם ששותה יין, הוא פטור מתפילה. יוצאינו להוויה זה בזמן המן, לכן הם ניצלו. יוצא שבזמן המן, מה עמד להם אז? אפילו שהשתחוו לצלם, ואפילו שאכלו, נהנו מסעודתו של אותו רשע. אמר מיכאל, שר ישראל בשמיים, מה ריבונו של עולם ישראל, כמו שקוראים בגלות, כתוב, ושחורת ולא מיין, וגם גלות ועוני, הרי את כל כספם וזהבם המן שלל, שללם לבוז, אז הם כמו שקוראים, להתפלל גם לא יכולים. ואיפה ראיה שגם להתפלל לא התפללו? אומר המדרש, אצל מרדכי כתוב, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. היה צריך לומר, ויתפלל ויזעק, לא כתוב ויתפלל, אלא ויזעק, אמר תצעקו, אמרו לא יודעים להתפלל, אין לו ראש, מתוחים, רוצים לדעת, מה נהיה, אמר להם תצעקו, רק תצעקו לקדוש ברוך הוא, אוי תצעקו, תציל אותנו, ואז כולם צעקו, אפילו בלי תפילה, למה שיקור? שיקורים, מרוב הצער היו שיקורים, שיקור פטור מתפילה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם הייתם שיקורים בזמן המן שגזרה לכם גזרות, ולכן להתפלל לא יכולתם. עכשיו כל שנה ושנה בפורים תשמחו ותשתכרו, ומתוך השחרות עד דלה ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. אומר, אבל על ידי זה יש להתפלל, ולכן כתבו ראשונים עוד, כתוב בפורים כל הפושט יד נותנים לו, בשמיים גם. בפורים, מי שפושט יד לקדוש ברוך הוא בפורים, ואומר, ריבונו של עולם תרחם על עמך ישראל, אז שותה שיקור פטור מתפילה, לא יודע להתפלל, צועק, קדוש ברוך הוא, תציל את עמך ישראל, נותנים לו. בפורים זה זמן של מחיית עמלק, זה זמן שהקדוש ברוך הוא מציל את ישראל. שמו בדרך הלצה, מה זה דלה ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. אז כתוב שבפורים כל העניים מסתובבים, מבקשים צדקה. אז אתה יושב את הכנסת, נגיד, הכנת לך איזה 100 שקלים, בא בתוך 10 דקות, הכל נגמר. אחרי זה באו עוד עניים, רוצים כסף, אין. אז העשיר אומר, מה שמו המן רשע הזה שעשה לנו יום כזה שאנחנו צריכים לתת כסף, בזבזתי את כל הכסף שיש לי בכיס, הולך מוציא, לווה, לוקח מפה, משם, מוכרח לתת, אחר כך יבזו אותו. אני מברך את מרדכי. אומר ברוך מרדכי שבזכותו יש לנו יום כזה שאני יכול להרוויח, ואני, יש כאלה עושים את כל השנה, אם הוא אני ממולח, יש לו יודע להוציא כסף, יכול לעשות כסף בשביל כל השנה, לא רק לפסח, עד פסח הבא. אז אני מברך את מרדכי, העשיר מקלל את המן. אומר, אתה צריך לשמוח בפורים שתשכח אם אתה עשיר או אתה עני. לא תדע אם לברך את מרדכי או לקלל את המן. זה עד אלה ידע בין ארור המן וברוך מרדכי. זה בלשון הלצה כך. יש עוד הסבר. כתוב ש פני המן חפו, והמן היה חפוי ראש. מה פירוש חפוי ראש? חפוי ראש, מגבה ראש. זה נקרא חפוי. המדרש שואל, מעניין, המדרש שואל גם על זה שאלה, כל דבר זה מידה כנגד מידה. אמר רב שמואל בן אריה, למה זכו מרדכי ואסתר שעל ידם יהיה ישועה? על ידם הבא ישועה לישראל, זה לא פשוט, לא כל אחד זוכה שהוא יביא את הישועה לישראל. אז אומר המדרש, הסבתא שלהם הייתה צדקת גדולה. מי זאת הסבתא שלהם? אשתו של שמעי בן גרה, הרי ידוע שמעי בן גרה כלל לדוד המלך. דוד המלך לא הרג את שמעי, ואחר כך יצא ממנו מרדכי, מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. אז היא הייתה אשת שמעי צדקת גדולה מאוד, הייתה ידועה כאישה צדקת, הרי שמעי בן גרה היה ראש סנהדרין. ובזכותה באו מרדכי ואסתר. איך, מה היה המעשה? אומר המדרש, בשמואל כתוב שפעם שאבשלום עשה מלחמה עם דוד, רדף אחרי דוד אביו, אז כתוב שמה, למה זה בפרק י' ז', יש עם חושי, אז חושי אמר עצה נגד אחיתופל, כתוב יהונתן ואחימעץ, יהונתן ואחימעץ אלה היו עם דוד, עומדים בעין רוגל, והלכה שפחה והגידה להם, והם הלכו והגידו למלך דוד. אז הם היו מרגלים, באו לרגל. וירא אותם נער, נער במחנה של אבשלום, גילה את יהונתן ואחימעץ שבאו לרגל במחנה של אבשלום. ויגד לאבשלום, הודיע לאבשלום, הנה יש שני מרגלים. אבשלום רץ אחריהם להרוג אותם. והלכו שניהם מהרה ויבואו אל בית איש בבחורים, לא כתוב מי, בית איש בבחורים. מי זה בבחורים? שמעי בן גרה בן בחורים. אך פה שמו לא מוזכר. ולא באר בחצרו וירדו שם. מי יונתן והחימץ נכנסו בתוך הבאר. ותיקח האישה, זה אשתו של שמעי בן גרה, ותפרוס את המסך על פני הבאר, שמה שטיח, סמיכה, ותשטח עליו הריפות ולא נודע דבר. מה זה ותשטח עליו הריפות? אמרו רבותינו שפרעה את ראשה והתחל לסרק שערות ראשה. ויבוא עבדי אבשלום אל האישה הביתה ויאמרו, איה אחימעץ ויהונתן? ותאמר להם האישה, עברו מיכל המים ויבקשו ולצאו וישובו ירושלים. כתוב המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לאשתו של שמעי בן גרה, המדרש אומר שמה, אמר לאותה צדקת, את ביזית עצמך על שני צדיקים. זאת אומרת, את ביזית לעצמך שהייתה צריכה לגלות שערות ראשה בחצר, זה לא מתאים, יש לה שם באר, וישבת שם כדי שהם יגידו. הם אמרו, כך כתוב במדרש, אפשר יונתן והחימעת שני צדיקים, תאר לך, הם אויבים שלהם אבל הם קוראים להם צדיקים, יושבים פה ואישה פורעת ראשה כאן, הם הסתכלו, ודאי שלא. אז הם המשיכו ללכת. את ביזית עצמך על שני צדיקים, אני אוציא ממך שני צדיקים, והם מרדכי ואסתר. מרדכי ואסתר יצאו משמעי בן גרה, אבל בזכות אשתו של שמעי בן גרה שביזתה עצמה בשבילה. סיים בפסוק בשיר השירים. במדרש כתוב, באתי לגני אחותי קלה, ראיתי מורים בסמי, אכלתי ערי עם דבשי, שתיתי עיני עם חלבי, אכלו רעים שחצו ושחרו דודים. אומר המדרש, באתי לגני, זה גן העדן. מה נכנס פה בפורים? באתי לגני, קיבלו את התורה מחדש בפורים, קיימו וקיבלו היהודים. אז באתי לגני, ראיתי מורי, מורי זה מרדכי, מורדרור, מורי. אם בסמי, בוסם, זה הדסה, אסתר, זה היה לה ריח טוב. אכלתי יערי עם דבשי, יערי זה המן, המדרש אומר. למה? דומה ליער, קוץ, יש קוץ ביער, זה המן. עם דבשי, מה זה דבשי? חרבונה, אמר דברים מתוקים, גם הנה העץ אשר עשה המן. שתיתי יני, זה ביוד ג' באדר, שנהפך ליום ססון ושמחה, ליום נקמה בגויים, ירצון הלילה הזאת, תהיה נקמה בכל זרע עמלק. אם חלבי מאלה חלבי, צדיקים של ישראל נקראו חלבי. אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שכך, אכלו רעים, אתם ישראל, תאכלו בפורים, שתו ושחררו דודים, נאכל ונשתה בפורים ונשמח, ויהי רצון שתהיה לנו שמחה שלמה השנה בבניין בית מקדשנו ותפארתנו עם משיח צדקנו בעגלה ובזמן קריב.